טוב, אז אני אתחיל בסיפור, איך הגעתי לשיעור הזה. זה בשבילך, שלמה. אחרי שהעברנו את השיעור שלמדנו על חב"ד, לא יודע מי ששמע או לא שמע, אז קיבלתי הרבה תגובות לשיעור. חלק היו תגובות חיוביות, עליהן אני לא מדבר, אבל התגובות נאצה נחלקו לשניים. בערך 80% היה חב"דניקים, שמרו לי, אתה שחצן, אתה יהיר, אתה גאוותן, מי אתה בכלל וכאלה דברים. כאילו איך אני מדבר נגד תורת חב"ד. אבל 20% היו בדיוק מהכיוון ההפוך. זאת אומרת, הם אמרו לי, איך זה כל מה שמצאת להגיד רע על חב"ד? יש עוד כל כך הרבה דברים להגיד. איך לא דיברת על הדבר הכי נוראי בחב"ד? וזה בדיוק, וזה שהם טוענים שהרבי הוא המשיח. אז אמרתי להם, לכל מי שכתב לי את זה, האמת שלא אמר, לרוב לא עניתי לצערי, כי אין לי זמן, אבל המעט שעניתי, אז אמרתי להם, שלוש תשובות בדבר. ראשית כל, זה לא היה הנושא. דיברנו על השורשים של תורת חב"ד, שנמצאים בתורתו של אדמור הזקן. ואם כן, מה בכלל יש לדבר על אם הרבי משיח או לא משיח, זה נושא אחר לגמרי. שנית, לא, זה לא היה שיעור על חבדניקים. זה היה שיעור על תורתו של אדמור הזקן. בכלל לא התייחסתי לרבי מלובביץ' באופן מקיף. ושלישית, אני כן חושב שהרבי הוא המשיח. אז מה אתם רוצים ממני? איך אפשר להגיד לי למה לא אמרת שהרבי הוא המשיח? הוא המשיח, נכון? זה השיעור שלנו היום. כן? זאת אומרת, זה ברור שהרבי מלובביץ' הוא המשיח. מה, מישהו יכול להתנגד לזה? יש פה מתנגדים? תרימו ידיים. יש? אתם רואים כמה, רק שניים, זה המצב שלנו טוב. הרוב איתי, יפה. ניסים, אתה לא מתנגד? הנה, שלוש כבר מתנגדים, יפה.
אני חושב שהוא הפוטנציאל.
הפוטנציאל, אוקיי, אוקיי. אז אני, מה?
הוא
מבית אביב. טוב ששאר את היופי, אז עכשיו אנחנו נדבר. מצוין, אז אנחנו היום השיעור שלנו יהיה על המשיח, בסדר? אז עשינו ספוילר, כבר גילינו בסוף שהרבי הוא גם המשיח. אבל נראה שזה קצת יותר מורכב, קצת טיפ-טיפה, יותר מסובך, אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם מזה שגם הרבי הוא המשיח. זה צריך לומר את זה שוב ושוב ושוב, אז אני מקווה אם מישהו יעשה רילסים מהדברים שלי, שורץ, אז שיוציא את השורץ שאמרתי שהרבי הוא המשיח, ואז אני אוכל לקפל את התגובות מהצד השני. על כל פנים, יש בעיה עם המשיח, אני צריך להסביר אותה, כלומר, לפני הכל צריך להבין שזו סוגיה בעייתית. למה זו סוגיה בעייתית? כי אלף כל, כל הסוגיות של משיח, אחרית הימים, תחיית המתים, עולם הבא, גלגולים, מלאות בבעיות. יש הרבה סתירות והרבה קושיות והרבה שאלות, ואצל רוב האנשים זה לא מסודר בראש בכלל. אין איזה מבנה של אחרית הימים, וזה לא נורא. זה לא סוף העולם, הרי אנחנו לא כל היום מתעסקים באחרית הימים.
נדע שזה עתידי, זה עדיין...
כן, תשמע, מה... זה כמו שבא לך בידם, אומר לך, תגיד לי, איך אני אהיה? איך אתה חושב אני אהיה כשאני אהיה מנכ"ל חברת הייטק? אתה אומר, תשמע, קודם כל, תסיים תואר ראשון, תעשה קורס, משהו, אחרי זה נראה איך תתקדם. הבעיה עם המשיח, זאת אומרת, הבעיה שנוצרה, שזו סוגיה מעשית. כלומר, יש מתח משיחי גדול מאוד בעם ישראל, הוא היה לאורך ההיסטוריה פעמים רבות, אבל במאה השנה האחרונות הוא ממש התפוצץ והתנפץ פעם אחר פעם, ובאמת אי אפשר בלי להיכנס לסוגיה הזאת, כי זו סוגיה שאנחנו חיים לאורה. ומכיוון שכך, אנחנו צריכים לטפל בבעיה הזאת ולהתחיל להתמודד איתה. אז הבעיה מתחילה כמו כל דבר טוב בחיים, כבר בתנ"ך. למה הבעיה מתחילה בתנ"ך? כי בעצם, כמו שכבר אמרנו פה בעבר, בתנ"ך לא כתוב בשום מקום את המילה משיח על איזושהי דמות. שיגיע ויופיע בפנינו. בתנ"ך יש את המילה משיח 39 פעמים, ואף פעם לא מדובר על אדם פרסונלי שינהיג את ישראל לעתיד לבוא או משהו כזה. בתורה כמה פעמים כתוב משיח, מישהו זוכר? פעם אחת. כן? זאת אומרת, נכון, יש כהן משוח מלחמה, והמילה משיח זה הכהן המשיח, כן?
הכהן המשיח.
בדיוק, שם כתוב את הקורבן חטאת. רגע, שנייה. אמרתי, כתוב 39 פעמים משיח בתורה, בתנ"ך, ואף פעם לא מדובר על אדם פרסונלי כמו שאנחנו קוראים לו היום משיח, אבל בהחלט יש בתנ"ך דמות כזאת לעתיד לבוא שתנהיג את עם ישראל, ויהיה לה משמעות כזאת של אחרית הימים. זה קיים בתנ"ך. איפה מתחילה הבעיה? שאם אנחנו משווים את המופעים השונים בתנך, זה לא אותו אדם. זאת אומרת, אני אסביר. אני אסביר את זה מלמעלה. בסדר, אני לא אכנס עד הסוף לפסוקים, אבל מי שרוצה אחרי זה יכול להסתכל, כי אני אגיד את המקורות. אם אנחנו מסתכלים אצל נביא כמו ירמיהו, בפרק כף ג' או למד ג', יש נבואה של ירמיהו על המשיח, אמרתי כף ג' למד ג', בשניהם. אז יש נבואה של ירמיהו על איזה דמות שתופיע לעתיד לבוא, כן, צמח צדיק, והוא יהיה משיח בסגנון שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליו כשאנחנו מדברים על משיח. כלומר, מה הוא יעשה? הוא יעשה מלחמות, הוא ינהיג את עם ישראל, לשחרר את ארץ ישראל מהאויבים, ולהנהיג את ישראל ויהודה ואדמתם. איזה משיח זה מזכיר לנו? המשיח שאנחנו מכירים אותו ממקום אחר מאוחר בהרבה, מהרמב״ם. נכון? מה הרמב״ם אומר על משיח? שהוא יעשה מלחמות ישראל, הוא ייקוף את כל בעי העולם, ישמור מצוות, והוא יהיה משיח מלך. והמשיח הזה נמצא בתנך, הוא נמצא בירמיהו. הוא נמצא בספר הושע בפרק ג'. הוא נמצא ביחזקאל בפרק ל"ז, איפה שנאמר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. ובעוד כהנה וכהנה מקומות. יש משיח שהמשיח הזה, בשפה מודרנית, אנחנו יכולים לקרוא לו מנהיג מדיני. זאת אומרת, מה הוא יעשה בעולם? הוא יהיה מלך ישראל. זה יהיה התפקיד שלו. והמשיח הזה יתגלגל אלינו, יתגלגל במסורת, עד הרמב״ם, בהלכות מלאכים בפרק י' א', שם מדובר על המשיח הזה. ואם זה היה כל הסיפור, היה על הכיפק. היינו יודעים, יש לנו משיח, הכל טוב איתו. המשיח הזה גם יכול להיות שהוא רמוז בתורה. כי בתורה כתוב, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. כלומר, יקהת עמים, הוא שולט בכל העמים, כל העמים תחתיו, והוא מנהיג, הוא מחוקק. יכול להיות שהוא כבר רמוז שם בתורה, גם בפרשה של בלעם, כן, וקרקר כל בני שת, שיכול להיות שמדובר על אותו סוג של משיח. אלא שאנחנו מחפשים את הפרק שהוא הכי מובהק, שמוזכר בו דמות כזאת מופלאת משיחית, אנחנו מוצאים מישהו אחר לחלוטין. את זה למדנו כבר בעיון, וזה נמצא איפה? מי זוכר? ישעיהו, איזה פרק? משה, מה סיימת את הלפיות? מה?
חטא, לא?
י' א', קרוב, י' א'. היום צריכים לשאול את אשתך, אתם יודעים, אשתו של משה, אל תראו את משה ככה שהוא בתלפיות וזה, אבל אשתו היא פוסט-דוקטורטית במכון ויצמן. אתם יודעים מה זה להיות פוסט-דוקטורט במכון ויצמן? זה כמעט בושה שהוא חולק פה את אותו חמצן איתנו בחדר, בסדר? אז משה הוא לא רק תלפיון, הוא גם בן הזוג של פוסט-דוקטורט במכון ויצמן. מרשים מאוד, משה, באמת. אז על כל פנים, בספר ישעיהו בפרק י' א', אולי נקרא ממנו קצת, מתואר משיח אחר לחלוטין. משיח שהוא לא מזכיר ולו במעט את המשיח הצבאי הזה, המלך שנמצא בספר ירמיהו ובספר הושע ובספר יחזקאל וברמב״ם. הוא דמות אחרת לחלוטין. כי כתוב עליו ככה. כתוב ויצא חוטר מגזע ישעי. אגב, כאן משהו סוג של בן דוד, נכון? ונצר משורשיו יפרה, אבל עכשיו תראו מה קורה איתו. ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. מה הוא? איזה אישו?
נביא.
נביא וגם איש רוח. איך הוא ינהיג? שימו לב איך הוא מנהיג. והריחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי הארץ. ושימו לב כאן איך הוא מנהיג, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. זאת אומרת, שיש לנו כאן משיח, שההנהגה שלו היא רוחנית לחלוטין. הדרך שלו להתמודד עם רשעים, זה לא בגלל שהוא מלך והוא חזק ויש לו את היכולת לקוף את עצמו עליהם, זה על ידי רוח שפתיו, על ידי הרוחניות שלו. הוא יהיה דמות קדושה. משהו אחר לגמרי. שמתם לב? מלך בסגנון, אם מלך, הוא לא מלך אפילו, משיח בסגנון, שונה לחלוטין.
מפה הפיצול למשיח בן יוסף משיח.
רגע, לא, רגע. והמשיח הזה, אנחנו נסתבך, והמשיח הזה מוזכר שוב, בספר יואל, בפרק ג', בפרק ד', ששם כולם מתנבאים, וכולם יודעים את השם. אז רגע, אז מי המשיח שלנו? המשיח של ירמיהו, או המשיח של ישעיהו? איזה מהם נכון? יש פה סתירה. אם זה לא מספיק, יש עוד סיבוך בתנך. יש משיח אחר לחלוטין. משיח גוי. מי זה?
קורש.
קורש. על קורש כתוב בספר ישעיהו שהוא משיח השם. משיח, על קורש זה באמת כתוב שהוא משיח. גוי. גוי שעוזר לישראל בעניינים מדיניים או בבניין בית המקדש, גם הוא נהיה משיח? זה מוזר מאוד. ואם כל זה לא מספיק, אז יש לנו דמות שדרך התנ"ך לבד לא היינו מבינים שהוא משיח, אבל חז"ל עומדים על זה שהוא היה סוג של משיח. מי זה? לא, בר כוכבא זה גם נכון, אבל בר כוכבא מאוד מתאים למודל הראשון של המלך. לא, אבל זה מתאים למודל של המלך המשיח, של המלך, נכון? אבל יש לנו משיח אחר לחלוטין. חז"ל מספרים לנו סיפור, הם אומרים לנו, תדעו לכם, שכתוב למרבה המשרה בספר ישעיהו, עם מם סתומה, כי רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג, אלא שחזקיה לא אמר שירה. נכון? כולם מכירים. מהסיפור הזה אני לומד שני דברים. א', אני לומד שמשיח
זה
פוטנציאל שמופיע כל הזמן. כי חזקיה יכול היה להיות משיח, אבל זה לא הוא. וגם גוג ומגוג, זה לא איזה עם שנמצא, מתחבא לנו איפשהו. זאת אומרת, זה מי שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה גוג ומגוג, הוא יהיה גוג ומגוג, זה דיברנו כבר הרבה פעמים.
תבנית כזאת.
בדיוק, זה תבנית בדיוק. וככה כל התנ"ך, כמו שהגאון מביא לנו אומר, כל התנ"ך צריך להסתכל עליו כתבניות חשיבה, היסטוריות. אבל אני לומד מזה עוד דבר. אני נזכר בסיפור ההיסטורי, חזקיה, מתי הוא חי? הוא חי בעומק הגלות. מי היה אבא של חזקיה? זוכרים? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה ביהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז יחזקיהו. אחז היה המלך שבתקופתו האשורים עלו לגדולה. הוא היה רשע, והוא שלח את אוריה הכהן להביא את המודל של המזבח מאשור. זאת אומרת, בבית המקדש בירושלים שכן לו מזבח אשורי. זאת אומרת, איזה משיח חזקיהו היה יכול להיות? משיח בגלות, משיח תחת אימפריה ענקית ששולטת בו, משיח במציאות של עולם שהוא לא שולט בכולו, הוא לא קרקר כל נשת, הוא לא מן הנהר ועד אפסי הארץ, הוא לא היה במצב מושלם. יכול להיות שכן, אבל שוב, זה נורא מוזר להגיד שהוא היה עובר מבירה עמיקתא ככה לאיגרא רמא בבת אחת. זאת אומרת, דווקא אותו רצית לעשות משיח. אני מבין, אם היית אומר את זה על איזה מלך, כתוב על ירובעם השני, הוא גם לא היה צדיק גדול, הוא היה מלך ישראל, שהוא שלט עד לבוא חמת, עד הגבול הצפוני של ישראל שם בצפון לבנון של היום. יופי, יופי. וחזקיהו היה בממלכה, מה כתוב על חזקיהו בממלכה שלו, נכון? שנותרה בת ציון כמה?
כסוכה
בחרם, כמנונה במקשה. קטנצ'יקית, איך התיאור של סנחריף בהסלמת סנחריף? כציפור בכלוב. את זה רציתי לעשות משיח. הרי הוא נשאר ציפור בכלוב גם אחר כך. כן? אז יש, יכול להיות שיש גם משיח כזה שהוא לא מצליח בכלל מבחינה מדינית. שהוא מביא איזשהו מזור תוך כדי הגלות. ויכול להיות שגם זה משיח שלא מתאים לדוד המלך, או למרות שחזקיהו הוא בן דוד, ולא מתאים למשיח הרוחני של ישעיהו. אז יש פה בלאגן שלם. על זה אנחנו מסכימים? יש פה בלאגן, זה ללא ספק.
אבל כן. חזקיהו היה עולם תורה, נכון? זה הסיפור של תינוקות...
כן, כן, כולם היו צדיקים, אנחנו לא חושבים עכשיו על אף אחד. תראה, גם
יש רוח מושלם כאילו.
גם על המשיח שהוא מלך ישראל, שמדובר עליו בספר ירמיהו, כתוב שהוא יצדיק. אבל השאלה, איזה משיח אתה מצפה? הרמב״ם אומר את זה באופן מובהק, בהלכות מלכים פרק י"א, אומר, אל תחפש אצלו ניסים. אל תחפש ניסים, תחפש מנהיג מדיני. אל תחשוב כמו הטיפשים שהמשיח עושה ניסים, זה הרמב״ם, לא אני. הטיפשים, כן? זה לא ככה, זה לא עובד ככה. אז אני אומר, מי המשיח? מי מהם נכון? אז לדעתי, ואני יודעתי, כדי להבין את זה טוב, יש מפתח בגמרא, הגמרא במסכת סנהדרין מתפוצצת על כל הנושאים של המשיח, ואחרית הימים, ותחיית המתים, סביב המשניות של פרק חלק, כל ישראל שם חלק לעולם הבא, ויש המון סוגיות על המשיח, ודעתי המפתח להבין טוב טוב את התפיסה המשיחית הנכונה, ואני מודה שזה מחודש, אבל מה אכפת לי, אתם לא חייבים להאמין לי, נמצא במאמר אחד של הגמרא, שהוא תמוע שבתמועים. אני אקריא לכם אותו. בסדר? גמרא מסכת סנהדרין, דף צדיח ח, עמוד ב. אז כתוב שם ככה. כתוב, למשיח, מה שמו? איך קוראים לו? זהי רבי שילה אמרי, שילה שמו. שנאמר, עד כי יבוא שילה. זאת אומרת, התלמידים בישיבתו של רבי שילה, אומרים שקוראים למשיח שילה. דבי רבי ינאי אמרי, אינון שמו. שנאמר, יהי שמו לעולם, לפני שמש, אינון שמו. אינון, ינאי, זה גם דומה, נכון? אמרו, כאילו, הרב שלנו המשיח. אלה אמרו, הרב שלנו שילה. אלה אמרו, הרב שלנו ינאי הוא אינון. דבי רבי חנינה אמרי, חנינה שמו. לא מפתיע, נכון? שנאמר, אשר לא אתן לכם חנינה. ויש אומרים, מנחם בן חזקיה שמו. שנאמר, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. ארבעה משיחים שלמים יש פה. עכשיו, שרואים כזה מאמר גמרא, צריך שידלק לנו נורה אדומה. מה הולך פה? א' כל מה, כל אחד אומר, הרב שלי הוא המשיח? זה מוזר, נכון? ב' מה המחלוקת? במה הם חולקים? כאילו מה, כל אחד אומר המשיח קוראים בשם של הרב שלי ומביא על זה פסוקים? מוכיח על פי פסוקים שזה הרב שלו? זה נשמע מאוד מאוד מאוד, לא יודע, שולי, אולי אפילו ילדותי לחלוק בצורה כזאת. ואני יודעתי, אין פה שום מחלוקת. לדעתי, יש לנו הרבה סוגי משיחים. אין סוג אחד, אין משיח אחד. עכשיו תגידו לי, אבל אנחנו רגילים תמיד שיש משיח אחד. הרמב״ם דיבר על משיח אחד. נכון, נכון, כל אחד דיבר על המשיח שלו. אבל כבר בגמרא, כמו ששלמה הזכיר מקודם, כתוב במסכת סוכה בדף נון א' כמדומני. נון א', נון ג', נון א'. נון א', עמוד א'. שיש שני משיחים, נכון? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז מאיפה באה האחיזה הנוראה הזאת שיש משיח אחד? אולי מהרמב״ם? אולי מקום אחר? יש לי תשובה יותר פרובוקטיבית. רוצים לשמוע? מהנצרות, נכון? הנה, תודה, אתה אמרת, לא אני. כן? מהנצרות. זאת אומרת, הנצרות יצרה מודל שאומרת יש משיח אחד. אגב, מישהו יודע איזה מודל תנכי מכל המודלים שהזכרנו הנצרות עליך? על אף אחד מהם. אבל שהיו נון ג' שבכלל לא הזכרנו אותו, שזה עוד דבר, כאילו, עוד דבר. אנחנו נגיד לאן זה מתחבר, אבל זה כאילו עוד דבר, נכון? שהיו נון ג'.
מה? סובל.
סובל, כן. אכן חוליינו הוא נסע, כן, הוא סובב את כל הסברים שלנו, כן, יודע מכאוב, הוא אכן ממש סובל.
בשערומים.
כן. נכון, 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 יש את זה גם אצלנו, נכון. אבל הם לקחו פרק אחד והזניחו את כל השאר. כי באמת, על פניו, המודל שהם מציעים פשוט לא מסתדר עם המשיחים, עם המשיח שמופיע בירמיהו, נכון? למשל. אנחנו הרבה יותר פלורליסטים מהם, ואנחנו נגיד היום שיש הרבה סוגי משיחים. אבל זה לא מספיק, צריך לדעת איזה סוגים יש. ומה כל אחד מהם אומר. אז כמובן, בטח שמתם לב, שיש לנו פה בעצם ארבעה משיחים, של אחד קוראים מנחם, לשני שילה, לשלישי ינון ולרבי חנינה, מה זה נותן לנו ביחד? משיח, נכון? זה ראשי תיבות משיח, מנחם, שילה, ינון וחנינה. כן? זה אפילו לא רמוז פה. זה כאילו, דחפו לנו את זה לפנים. זאת אומרת, המשיח, שמו של משיח, מורכב במודל שהגמרא מציעה מארבעה משיחים. אולי יש יותר אגב, אולי יש יותר. ואנחנו נסתפק היום, מפת קוצר או רוחב היריעה, נסתפק בארבעה משיחים. ונראה שבאמת יש לנו מודל של ארבעה משיחים שאפשר למצוא אותם גם בתורה, בתנ"ך, וגם במציאות. וגם במציאות. אז נתחיל ממה שסיימנו. נתחיל ממה שסיימנו. מהמשיח הראשון שלנו. יותר נכון נסיים, נתחיל ממה שהתחלנו. מהמשיח הראשון שלנו. מי זה המשיח הראשון שלנו?
שאול.
מם של המשיח. מי זה?
מנחם.
מנחם. זה דבר מדהים. כתוב פה על מנחם הזה, שקוראים לו, אף כול, היחיד שלנו תלמידים. זה לא דווי רבי מנחם. זה ויש אומרים. יש אומרים. כי הוא הכי מסכן. כן, הוא הכי מסכן. קוראים לו מנחם בן חזקיה. זאת אומרת, הוא קשור בעבותות של אהבה למודל המשיחי של חזקיה. וכמו שאמרנו, המודל המשיחי של חזקיה הוא מודל של חולשה, של כמעט גלות. אבל יותר מזה, איזה פסוק מביאים לנו המנחם? אומרים לנו המנחם, דבר מטורף, מביאים לנו פסוק, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. מישהו זוכר מאיפה זה? מאיכה. מהחורבן, מהגלות. מה כתוב שם? כתוב שהמצב כל כך בקנתי, שאפילו מנחם, מי שנותן לי נחמה, כבר לא נמצא איתי. זאת אומרת, יש משיח שהתפקיד שלו הוא נחמה. מי שזוכר, יש גמרא במסכת ראש השנה, נדמה לי בדף ח', לא, ח' או ט', שמספרת שבראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. אבל מתי הם יצאו? בפסח, זה אתם אומרים, מקווה שאתם יודעים, כן? כיוון שמקווה שכולם פה יהודים פחות או יותר, כן? אז יודעים שיצאנו ממצרים בפסח. זאת אומרת, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים, אבל בפסח יצאנו, חצי שנה. אומר הבן איש חי, בבניהו או בבן יהוידע? אמרתי את זה פה עשרות פעמים ואני לא זוכר, אבל נדמה לי שבבן יהוידע, אם לא, אז זה בבניהו. אומר הבן איש חי, זה התחלת את הגאולה. יש תקופה בגאולה שפסקה עבודה מאבותינו, אבל אנחנו עדיין לא בגאולה. אנחנו עדיין בגלות. עכשיו, באמת, באמת, נדמה לי, האמת ששמעתי זה מהרב שרקי, צריך להגיד גילוי נאות, שמעתי זה מהרב שרקי, זה משפט מאוד יפה, שאומר שהרבי מלובביץ' הוא הביא את היהדות לשיאה שיכולה להגיע אליו בגלות. זאת אומרת, אין ספק שהרבי מלובביץ' הוא דמות של גלות, אפילו כפשוטו. זאת אומרת, הוא מעולם לא דרך בארץ ישראל. יש הרבה הסברים למה זה. כן, היה לו זמן, לא היה לו זמן, היה לו שיטה הלכתית שאם הוא בא אז אסור אחרי זה לצאת, כל מיני דיונים. אבל למה זה? בפועל ממש, הוא מעולם לא היה בארץ ישראל. והוא הקים ממלכת תורה, חסד ועשייה תורנית, שלא הייתה כמותה בכל הגלות כולה. זאת אומרת, הרבי מלובביץ' הוא באמת המשיח, הוא המשיח של הגלות. הוא בטוח לא, מה שהחבדניקים חושבים, המשיח של הרמב״ם. כי הוא לא עושה מלחמות, הוא לא היה מנהיג מדיני, הוא לא היה איש עם איזשהו סמכות פוליטית ממשית, למרות שהרבה מנהיגי העולם הקשיבו לו ודברים כאלה, אבל לא היה לו שום סמכות ממשית. ולכן הרבי מלובביץ' הוא המודל המושלם
מנחם.
של מנחם.
כן.
גם יצא במקרה שקוראים לו מנחם, כן, ככה קרה משמיים.
אבל איך בן
חזקיה? מה? כי זה בדיוק הוא המודל כמו חזקיה, אתה מבין?
זה לא בן של...
הוא כמו שחזקיה חסה בצילם של אשור, אז הרבי מלובביץ' חסה בצילה של ארצות הברית. זאת אומרת, זה משיח שהתפקיד שלו, ואני מגדיר את זה היטב, זה לסיים את הגלות. לא להתחיל את הגאולה, אלא להביא את הגלות לשיא, ועל ידי כך, לסיים אותה. כי אין גלות בלי סבל.
שזה
הגדרה
של מה שאומרים יוסף בדרך כלל, שאומרים שהוא יוסף יותר...
לא, ממש, תכף נדבר על משיח בן יוסף. לא מסכים איתך. נגיע למשיח בן יוסף תכף. לדעתי זה לא משיח בן דוד, לא משיח בן יוסף. זה משיח שאיתו זה סוף הגלות. והוא נמצא הכי פחות בתנך. האמת היא, חוץ מכבודו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, גם זה לא תמיד מותר להגיד, אבל פה מותר, אז זכותו יגן עלינו, זה המשיח הכי פחות חשוב על פניו, תכף נראה למה, כי האחרים יש להם תפקיד יותר פוזיטיבי. אבל באמת, תדעו לכם, בדעתי הרבי מלובביץ' הוא חיסל את הגלות. למה? כי אחריו כבר לא יכול להיות משהו בגלות בעל משמעות. כי הוא הביא את הגלות לשיא. ובאמת מי שיודע, בדור הקודם בארצות הברית היה, היה ארבעה רבנים גדולים. בכל מגזר היה רב אחד שהוא היה עצום. היה את הרב מלובביץ', אצל הליטאים היה את רב משה פיינשטיין, אגרות משה, אצל המודרן אורתודוקס היה את הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, ובסאטמר היה את רבי יוביש מסאטמר, שהיה באמת תמיד חם גדול, ואיש עושה רוח בו, אפשר לא להסכים איתו, אפשר כן להסכים איתו, היה איש גדול ללא שום ספק. דור אחד אחרי זה אין כלום. שממה, בוקה ומבולקה. מישהו מכיר היום רב מארצות הברית? יש שמות, אני לא רוצה להעליב. בכל זאת, יש רבנים גדולים בארצות הברית, ויש אנשים שומעים אותי בארצות הברית, ואנחנו אוהבים אותם, וכולי, אבל אין היום בארצות הברית גדולי תורה בסדר גודל שמתחרן עם גדולי תורה שנמצאים בארץ ישראל. מה שבדור הקודם היה יותר. זאת אומרת, עם כל הכבוד לגדולי הפוסקים שהיו לפני 50 שנה, אגרות משה היה הכי גדול. מהפוסקים הליטאיים לפחות. כן? זה עובדה. אז זה המשיח הראשון שלנו. ולכן, זה לגיטימי להגיד על הרבי שהוא המשיח, לא כמו שחבדניקים אומרים, כי הם אומרים, המלך המשיח. מלך הוא לא. מלך הוא לא. זאת אומרת, אפשר לקרוא לו מלך, אם אתה רוצה להגיד לו, אחי, איזה מלך אתה, אל תגיד לרבי בועץ, אחי. אבל כמובן אם אתה רוצה להגיד איזה מלך הוא מדהים, וזה, אני מסכים. הוא היה אחד מגדולי ישראל הגדולים ביותר אי פעם, באמת. אי אפשר שלא להריץ את הבן אדם הזה. הוא היה כל כולו מכוון לקדוש ברוך הוא, והייתה לו תפיסת עולם, שאפשר לחלוק עליה, ואפשר להסכים איתה, אבל הוא היה, מישהו פעם הגדיר לי את זה יפה, זה חסיד חב"ד ש... אמר לי, אצל הרבי מלובביץ' לקרוא עיתון ולקרוא עץ חיים, זה היה באותה מדרגה רוחנית. כן, הוא באמת היה אצלו הכל אלוהות. הוא היה איש גדול. הוא היה איש גדול, ולכן הוא היה משיח. הוא היה המשיח שסיים לנו את הגלות. אחר כך, יש לנו...
מה זה סיים את הגלות?
סיים את הגלות, זה אומר שהוא הביא אותה לנקודת C, שאחר כך, מפה אפשר רק לחסל את הגלות. אי אפשר להעלות יותר. זאת אומרת, אני אסביר את זה, אופה. זה מת, זה מת, זה מת. זה כמו שאדם, אחרי שהוא מת, יש גופה מולך, אתה יכול להאפר אותו. אתם יודעים, פעם היו מאפרים גופות. לא, זה קצת קריפי כזה, אבל היו סמים מצטלמים איתם, וזה היה כל מיני דברים בעולם, אבל זה מת. זה מת, זה לא משנה, גם אם זה נראה טוב, זה מת. זה הולך ודורך. אין כלום, אין איזו התפתחות רוחנית, אין, אתה רואה, נתתי דוגמה מצוינת, כל הרבנים הגדולים היום נמצאים בארץ ישראל. בסדר? על כל פנים, אחרי זה יש לנו עוד משיחים שמוזכרים פה. נדמה לי שהמשיח הבא, אז אפשר לומר שחנינה שמו. נכון, זה לא בסדר, אבל אין מה לעשות. זה לא מסתדר טוב בסדר. זה גם לא חייב, כי פה גם הסדר הפוך. למה חנינה? מה זה חנינה? אז חנינה יש לנו בתהילים קב, נכון? כי עת לחנינה, כי בא מועד. את מי? לחנינה את מי? כי רצו עבדה את אדניה, ואת הפרה חונן. זה פסוק אחרי פסוק. ספר תהילים. על מי מדובר? על ארץ ישראל. ארץ ישראל. זאת אומרת, החנינה, זה בעצם להגיע לארץ. זה התחלת את הגאולה. עת לחוננה, את ארץ ישראל, לחון אותה, כי בא מועד, כי הגיע הזמן גאולתכם. וזה מה שאתה קראת לו, אולי, אני לא מתחייב על זה, אבל זה משיח בן יוסף. זה משיח בן יוסף, לא בשום פנים ואופן, לא, מה פתאום. בסדר? אין ספק, אין ספק שהדמות המושלמת להיות משיח כזה, כן? זה הרב קוק. אין ספק. אבל אני לא בטוח, אני רק אגיד פה הערת ביניים. לא אכפת לי, אם תגידו לי אחרי זה, למה אתה מתעקש שזה בן אדם ספציפי? אולי זה תנועה. בסדר. בסדר, כיפק. לא אכפת, אני בוחר באנשים כי הם מייצגים את התנועה. בסדר? רב קוק כתב על הרצל אספד. זה נורא מעניין. הוא היה צריך להספיד אותו, הוא היה אז הרב של יפו, וביקשו ממנו להספיד את הרצל. הוא לא מזכיר את הרצל באספד ולו פעם אחת. האספד הזה נקרא המספד בירושלים, והוא מדבר שם על הציונות כמשיח בן יוסף, ובעצם הבינו את זה, או עדיין מבינים את זה, שהרצל, לדעת הרב קוק היה משיח בן יוסף, יש לומר שכעסו עליו מאוד, על ההספד הזה, וחמיב, האדרת, כתב לו, אמר לו, איך אתה מספיד ככה, הוא היה רשע, אז הוא אמר לו, אני, תשמע, הייתי חייב להגיד משהו, אז זה לא... זאת אומרת, יש כל מיני דיונים כמה הרב קוק באמת הלך עם זה רחוק, כמה הוא באמת האמין שהרצל היה משיח בן יוסף. אני אומר, זה לא משנה. זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, גם אם הרב קוק חשב שהרצל היה משיח בן יוסף, אנחנו יכולים לחלוק על הרב קוק, להגיד שהוא היה משיח בן יוסף. שהוא בעצמו היה משיח בן יוסף. זאת אומרת, יש תנועה, שהרעיון המרכזי שלה בגאולה, זה להגיע לארץ. זה להתחיל גאולה שהיא בפועל, היא תנועה ראשונית. מה שאוהבים להגיד אצלכם, איך אומרים אצלכם? התחלת את הגאולה. נכון? ככה אומרים, לא? משה, תגיד לי. כן? אז ככה אומרים, אין פה כמעט דתיים לאומיים כאלה אמיתיים, זה כולכם. בקיצור, אז התחלת את הגאולה, כמה פה למדו בישיבה תיכונית? תעשו ככה. תרימו גבוה, אל תתביישו, זה לא כזה בושה. יש כמה, זה נכון, התחלת את הגאולה, קימה, לא? עוד משהו? כן? תורה ועבודה, ארץ ישראל, לעם ישראל, לפי תורת ישראל, יש מלא דברים שאפשר לרשום על הפלקטים בקיר, כן? אז יש לנו בעצם כאן משיח נוסף, שזה המשיח שאומר, בוא נגיע לארץ. זה משיח בן יוסף. זה המשיח שאומר, אגב, זה יכול להיות אפילו גוי. בטח ובטח שהוא לא חייב להיות דתי. אבל בזיקוק שלו כתופעה חיובית, מישהו כמו הרב קוק ממש מסמל את זה.
קורש.
זאת אומרת, זה יכול להיות גם קורש, כן. אבל זה הדור שכאילו מגיע לארץ. זה הדור שאומר, אפשר במעשה להגיע למצב של גאולה, נכון? כי יש משהו מאוד חזק בעולם המעשי. זאת אומרת, אפשר לדבר הרבה. אבל שאתה רואה מישהו שבונה בניין, יש בזה איזו עוצמה שאין לאף דיבור בעולם, נכון? כי אתה אומר, זה דבר מדהים, קודם לא היה פה בניין, עכשיו יש בניין, אנשים גרים בו, זה... יש משהו במעשה שהוא מאוד קיים, הוא מאוד נוכח, הוא הרבה יותר חזק אופן מרעיונות. רבנים אוהבים רעיונות, זה נכון, כי הם לא יודעים לעשות כלום. כלומר, עם הידיים וזה, אבל מי שעושה דברים עם הידיים, הוא אומר, בוא'נה, בניתי פה קיר, כאילו, זה דבר אדיר. זה דבר מדהים, יש איזה נפקמינה, יש איזה משמעות בעולם. ובעצם זה המשיח הכי מסוכן, נכון? כי חז"ל אומרים שהמשיח הזה יכול למות, שמספידים אותו, ואז יש בתורת הארי שצריך להתפלל למשיח בן יוסף שלא ימות. הרב קוק אומר, צריך להתפלל לציונות שלא תיגמר. זאת אומרת, שהיא לא תמות, אלא שהיא תתעלה. כן? אבל כאילו הטבע של המשיח הזה הוא מה? הוא זמני, הוא למות. הוא לא להמשיך. אז אנחנו מכירים את זה כבר בתנ״ך, בתנ״ך יש לנו בעצם יש לנו תחרות מאוד גדולה בין יוסף ויהודה, שלא לחינם פרשת יהודה ותמר מופיעה באמצע הסיפור של יוסף, ואז יש לנו תחרות שממשיכה במשך אלפי שנים, נכון? כי בעצם מאותו הרגע שיוסף חולם את החלום, שכל האחים משתחווים לו, אנחנו ממשיכים לפיצול אחר כך בין יהודה ואפרים, שנמשך עד גלות ישראל, גלות עשרת השבטים. ומה מאפיין את ממלכת ישראל לעומת ממלכת יהודה? שהיא יותר חזקה, בדרך כלל יותר חזקה, והיא יותר חילונית. כלומר, זה קצת אנכרוניזם, יש איזשהו ביטוי חילוני, אבל הכוונה היא, הרבה, יש בה עבודה זרה, יש בה הרבה תופעות שבממלכת יהודה שומרת על עדיקות דתית שאין בממלכת ישראל. לכן יש סוג כזה של משיח שאומר, תן לי לבנות. עומרי היה עובד עבודה זרה, אבל הוא בנה עיר. וחז"ל משבחים אותו על זה. הוא בנה עיר בארץ ישראל. כן? זה דבר מדהים. איזה עיר?
שומרון,
נכון? הוא היה מתנחל. כן. אבל זה דבר מדהים שכאילו יש ערך גם לכזה שבונים עיר. וזה המשיח השני בעיניי. עכשיו, מגיעים לארץ ישראל, מה צריך לעשות? מה הדבר הבא? מה התחנה הבאה? הגענו, יופי. התחנה הבאה זה התחנה המוכרת לנו ביותר. התחנה המוכרת לנו ביותר זה המשיח בן דוד. כלומר, משיח שהוא הראשון והבסיסי שאנחנו מכירים. לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו, ולא יקהת עמים. זאת אומרת, יש לנו משיח שילו, כן? שהוא משבט יהודה, לא יסור שבט מיהודה, ותפקידו להיות מלך, להיות מחוקק, להיות שליט, להיות מנהיג, להיות מצביא, לשלוט. במשיח הזה, שעוד אין לנו אותו ב-100%, או אולי אפילו לא, ב-50%, לא יודע, תלוי איפה אנחנו, כל אחד איפה שהוא עומד, אבל המשיח הזה, הוא דמות אחרת לחלוטין. הוא המשיח שמדובר עליו בספר ירמיהו בפרק כ"ג עמד ג', הוא המשיח שמדובר בפרק, בספר הושע בפרק ג' ובספר יחזקאל בפרק ל"ז. הוא בן דוד, הוא מנהיג הנהגה מעשית, מלכותית. הוא המודל שיכול היה להיות בר כוכבא אם הוא היה מצליח. הוא מה שבדרך כלל מתכוונים אליו שמדברים על המשיח. הוא המשיח שמוזכר ברמב"ם בהלכות מלכים בפרק י"א, שלא כמו שהטיפשים אומרים, הוא לא אמור לעשות ניסים, הוא לא אמור להיות צדיק כזה כמו הרבי מלובביץ' וכמו הרב קוק. הוא אמור להיות דומה הרבה יותר באיזושהי גרסה של בנימין נתניהו. או משהו, שאף אחד לא יתפוס אותי בזה, לא התכוונתי, היא ספציפית. אבל כבר מנהיג רשמי, מדיני, והדבר הראשון שצריך להיות לו, זה מה? סמכות מדינית, כלומר, סמכות של מלך. עכשיו, אני לא נכנס שנייה על פרטי ההלכה, מה זה כן מלך, לא מלך, מה מגדיר מלך. הרב קוק כותב שאם אין מלך בפועל, אז המלוכה מתחלקת לעם, ואם העם נותן סמכות למנהיגים, אז יש להם דין מלך. לא נכנס כל הדיונים ההלכתיים המעניינים מאוד האלה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. יש פה משיח שהוא צריך להיות המנהיג. המנהיג שמביא את דבר השם לעולם בהנהגה מדינית. וזה המודל של מה שאנחנו קוראים לו מלך המשיח. זאת אומרת, יותר משהו משיח, הוא מלך. כן? שלוש מצוות נסברו ישראל בכניסתם לארץ, כן? להחריט את זרעו של המלך, למה אתה אומר מלך? להחריט את זרעו של המלך ולבנות את בית הבחירה. זאת אומרת, זה מלך המשיח. ואותו תמיד מחפשים במקומות הלא נכונים. איפה מחפשים אותו? ברבנים, בצדיקים, באנשים הקדושים. לא, לא. הוא צריך להיות מנהיג שיצמח, כן, צמח צדיק, כמו שאומר ירמיהו, שינצח מלחמות. אותו אנחנו נמצא, אנחנו נגלה אותו, בין אם זה כאדם או כתנועה, יש יותר סבירות שפה באמת מדובר באדם, כי יש המון תיאורים של זה, אנחנו נגלה אותו בהנהגה המדינית. אין אפשרות אחרת. זה לא יכול להיות מישהו שהוא לא מנהיג מדיני. כי זה משיח שמנצח מלחמות. בשביל לנצח מלחמות אתה צריך צבא. בשביל שיהיה לך צבא אתה צריך לשלוט בצבא. אז עשינו דרך יפה לקראת המשיח הזה. יש לנו כבר צבא וריבונות וכדומה. כן? אבל אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים ביחס לזה. צריך לשים לב, הוא גם מחוקק. הוא לא מחוקק במשמעות של סנהדרין. הוא מחוקק במשמעות של משפט המלך. כלומר, הוא קובע מה יהיה. הוא קובע את החוקים היומיומיים. וזה המלך המשיח המפורסם ביותר. אבל ברמב״ם יש סתירה, שדיברתי עליה פה כבר כמה פעמים, ועד היום לא מצאתי לה ישוב, אבל היום כן מצאתי לה. נראה לי, אני עוד לא בטוח, תכף נראה מה יצא. כי ברמב״ם כתוב, במקום אחד, בהלכות מלכים בפרק י"א, כתוב, אל יעלה על דעתך שמלך המשיח הולך לעשות ניסים ואותות ומופתים, כמו שהטיפשים אומרים, אין הדבר כן. אלא המשיח הוא מנצח מלחמות ומנהיג את עם ישראל וכופה עליהם את המצוות. ואחרי זה אולי גם על כל באי עולם. לעומת זאת, באותו הרמב״ם, בהלכות תשובה, בפרק ט' בהלכה ב', כתוב שהמשיח יהיה נביא קרוב למשה רבנו. לא הבנתי. במקור אחד אתה אומר לי, שהמשיח יהיה דומה לבר כוכבא. לא, לא אני אמרתי, הוא מזכיר את בר כוכבא, אומר שהרי רבי עקיבא חכם גדול בחכמי המשנה היה, והוא היה המוסד הקרב של בר כוכבא, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהיה מלך המשיח. כן, איך שלא נראה את זה, בר כוכבא, אפשר לדון אותו לשבח, אפשר לדון אותו לגנאי, אנחנו בדרך כלל דנים אותו לשבח, קרוב למשה רבנו הוא לא היה. נביא קרוב למשה רבנו הוא לא היה. אז בהלכות מלאכים מספר לי הרמב״ם, המשיח שהוא נביא, קרוב, שהוא מנהיג צבאי ומדיני. בהלכות תשובה מספר לי הרמב״ם, המשיח שהוא קרוב בנבואה למשה רבנו. זו סתירה. כל התירוצים שראיתי לא טובים. באמת, השתקלתי, חיפשתי, לא מצאתי תירוץ טוב. אבל יש לנו קושיה יותר גדולה, למה צריך בכלל את הבעיה ברמב״ם? יש משיח אחד שעוד לא נגענו בו. איזה משיח? איזה משיח זה בתנך? איפה הוא בתנך? ינון זה אני לימדתי אותו, שישעיהו י"א. עכשיו למה זה כל כך בעיה? כי הוא המשיח. זאת אומרת שאתה קורא את התנך, עכשיו אתה בא, אתה לא יודע כלום. לא שומעת על הרמב״ם, ולא על הגמרא, ולא על מסכת סנהדרין. יש לך רק ספר אחד בעולם שלך, תנך. ואתה אומר, אני רוצה לחפש את המנהיג הגדול של עם ישראל באחרית הימים. איפה זה יהיה הכי מובהק? אין שום ספק שאדם עם שכל ישר יגיד בספר ישעיהו בפרק י"א. איפה זה כתוב? ויצא חוטר מגזע ישי, יש שם תיאור של אדם, והתיאור חי וחזק, והאדם הזה הוא שופט את האנשים בהבל פיו. כן? הוא ממית אותם על ידי כוחו הרוחני. הוא בשום פנים ואופן לא משתמש באלימות. הפוך. מה כתוב עליו? כן? כתוב ש... וקר זאב עם כבש, ונאמר עם גדיר ועץ. כן, דברים שהם חופים ולא יכולים לתפוס אותם. והמשיח הזה הוא משהו אחר לגמרי. עכשיו, כדי להבין את זה יותר טוב, צריך לספר על עוד משיח. שאולי קשור. אחד האנשים שעסקו הכי הרבה במשיח, אם כי הוא לא נתפס ככה לפעמים, זה רבי נחמן. יש מאמר נפלא של רבי בצייטווין, יש אותו באינטרנט, באתר של פרויקט בן יהודה, את המאמר הזה, שנקרא המשיחיות בברסלב, או דמותו של משיח בברסלב, משהו כזה. והטענה של רבי בצייטווין, זו טענה שאומרת, תראה, אם אתה מסתכל על תורת ברסלב ממעוף הציפור, אתה תהיה בטוח שהנושא המרכזי זה הצדיק. אבל אם אתה מעמיק בזה, אתה מבין שהצדיק זה לא הנושא, אלא המשיח. עכשיו, מה שמעניין, רבי נחמן, באופן כמעט הזוי...
אומר שהמשיח?
לא. זה הדבר הכי הזוי שרבי נחמן... רבי נחמן אמר הרבה דברים הזויים, אבל הדבר הכי הזוי שרבי נחמן אמר וחשב, זה שהוא בעצמו לא המשיח. כלומר, מה יותר צפוי ממישהו כמו רבי נחמן, מאשר שהוא יאמין שהוא המשיח, נכון? אבל רבי נחמן אמר, האש שלו יתוקד עד ביאת משיח. נכון? מה זה אומר? עד ולא עד בכלל. האש שלו יתוקד, זאת אומרת, יש אחריי משהו. הוא המשיח, לא אני. אפשר לראות, שיהיה דומה לרבי נחמן. יהיו גם רעיונות דומים, באופן טבעי. אבל לא הוא המשיח. זה דבר מדהים. נכון? כלומר, מי יותר מרבי נחמן מתאים שיגיד על עצמו, אני המשיח. כן? זה תפור עליו, נכון? ואף על פי כן, הוא לא אומר את זה. מה הוא כן אומר? הוא אומר משהו שרבי בצייטווין לא הכיר. יש בברסלב מסורת, שעוברת בין הדורות, שנקראת מגילת סתרים. מגילת סתרים זה קובץ קצר שמסופר בו בראשי תיבות וברמזים את הסיפור של מלך המשיח. והחסידי ברסלב שמרו על זה בקנאות ולא פרסמו את זה, וזה עבר מדור לדור. לפני כמה שנים הוציא את זה פרופסור צבי מרק במהדורה מבוארת, הוא השיג את זה מהרתקים, החסידי ברסלב, כל הכתבי יד, פענח את הראשי תיבות והוציא את המהדורה של זה המבוארת, של מגילת סתרים של רבי נחמן. ורבי נחמן שם מדבר על המשיח. זה לא ארוך, אגב, זה באינטרנט. אפשר לקרוא את זה, אבל לא המפוענח. שהמפוענח צריך שם כסף, לקנות את הספר של צבי מרק, אבל בשביל לקרוא את זה כמו שזה, זה באינטרנט. ורבי נחמן מדבר על משיח שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו רגילים בדרך כלל שמדבר על המשיח. רבי נחמן אומר, המשיח שלי הוא בכלל לא עושה מלחמה. מה הוא עושה? הוא ישלוט בעולם, למה? כי העולם יבוא אליו, כי כולם יאהבו אותו. איך הוא יביא גאולה לעולם? על ידי מוזיקה. הוא ייצור מוזיקה כזאת נפלאה, ניגון כזה מדהים, שהוא יחזיר את כולם בתשובה. כן? וככה הוא יעשה שלום עולמי. המשיח של רבי נחמן. עכשיו, אם הייתי אומר לכם את זה בתחילת השיעור, הייתם אומרים, זה הזיה.
אבל זה מתחבר גם לחזקיה, שלא אמר שירה.
רגע, נכון, נכון. אבל חזקיה לא אמר שירה. הוא אומר. כן? אם כי יש הבדל... נכון, אבל אם כי יש הבדל בין שירה וניגון, אבל נכון. אני מסכים איתך שיש קשר. והמשיח הזה, אגב, אין שם בית מקדש אצלו. לא מוזכר בית מקדש. זה נורא ברור, כי הבית המקדש, איזה משיח הוא קשור? מי בונה את בית המקדש? איזה משיח? המלך המשיח, נכון? זה כתוב שלוש מצוות צבאות כניסה לארץ, למנות למלך, להחריד זרעו שמיים, ולבנות את בית הבחירה. כן? בסנהדרין, בדף כ', שהרמב"ם פוסק את זה להלכה. כי זה מלך המשיח, הוא לא, לא, לא בית מקדש, הוא לא צריך בית מקדש. והוא משיח רוחני לחלוטין. אז כמובן, קל מאוד לראות לאן זה הולך, נכון? מי זה המשיח הזה? כן, יהי שמו לעולם. כן? על מי זה? ינון שמו. כן? ינון שמו, ינון זה שם מדהים. הוא מוזכר בתנ״ך רק פה. אין שם כזה ינון. אגב, גם במסורת ישראל ינון זה שם חדש. לא, כמה מאות שנים אחורה יש, 200 שנה, אבל לא יותר מזה. מה זה ינון? מה זה אומר המשמעות של המילה ינון? אגב, מה זה ינאי? נכון? כי זה דבי רבי ינאי אומרים. מישהו יודע מאיפה בא השם ינאי?
יונתן.
יונתן. ינאי זה יונתן. אבל מה זה ינון? זה כמעט חסר משמעות, נכון? באמת, לא מצאתי מישהו שמסביר את זה משמעות של המילה ינון. אז אפשר לתת איזה פירוש קבלי, פשוט, שינון זה יוד ונון, נכון? היוד ונון, שזה חוכמה ובינה, כן? שזה... אבל יותר חזק זה לשים לב שכשכתוב לנו על ינון, כתוב יהי שמו לעולם לפני השם יש ינון שמו. זאת אומרת, מה מיוחד במשיח הזה? שהוא לעולם. זאת אומרת, המשיח הזה הוא כנראה המדרגה האחרונה בסיפור של כל המשיחים. הוא מגיע אחרי כולם. והמשיח הזה הוא המשיח של ישעיהו י"א. אין לי ספק שרבי נחמן, שהוא הסתכל על המשיח, הוא הסתכל על המשיח הזה. ואז אפשר אולי לומר שכשהרמב"ם מדבר בהלכות מלכים, הוא מדבר על המשיח שהוא שילה. אבל כשהוא מדבר על בהלכות תשובה, מי מדבר? על הינון הזה בדיוק, על המשיח של רבי נחמן, שהוא קרוב למשה רבנו. אגב, גם הרב קוק מדבר עליו. יש פסקה מדהימה של הרב קוק, בשמונה קבצים, בקובץ ח' קוף נון זין, שהרב קוק אומר שמה, שמשיח מצד נשמות ישראל, הוא יותר גבוה למשה רבנו, ומצד התורה הוא פחות ממשה רבנו. ולכן משיח רק יהיה קרוב בנבואתו למשה רבנו, זה מה שהרמב״ם אומר, אבל מצד עצמו, הוא יהיה איש אשר רוח בו, שעומד מול רוח כל אחד ואחד, שהכוונה היא, שהוא בעצם יהיה יותר ממשה רבנו, ביחס שלו לנשמות ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, הרב קוק רוצה להגיד שמה, וזה מסובך, פסקה מאוד מסובכת, אני לא אכנס להסביר אותה בפנים, הוא רוצה להגיד שיש יש בחינה שיהושע יותר גבוה עם משה. כי יהושע נכנס לארץ ישראל, ומשה לא, אבל יהושע הוא מלכות, נכון? משה הוא תפארת, יהושע פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אבל המלכות יכולה להיות לבינה. כן? יכולה להיות לבינה, ולכן פה, אז כתוב לנו, יהי שמו לעולם לפני שמש, ינון שמו. זאת אומרת, הוא מעל החמה, כן? הוא ינון, הוא יוד ונון, הוא החוכמה והבינה שמעל התפארת, אבל זה סתם, זה הסברים קבליים למטיבי לכת. ובעצם, הוא... השלב האחרון של אותה תנועה משיחית שאנחנו יכולים לשים לב אליה פה. זאת אומרת, יש לנו פה מודל של ארבעה משיחים שמייצגים איזושהי תנועה, תנועה משיחית. והתנועה המשיחית הזאת, לכל אחד יש תפקיד מיוחד משלו. אבל אין משיח אחד. אין משיח אחד. יש במשיחים האלה תפקידים שונים. עכשיו, זה לא ארבע תקופות, צריך להיזהר. זה לא שאפשר לשים פס ולהגיד, עברנו מהתקופה הראשונה והשנייה. אגב, זה אף פעם לא ככה. תקופות תמיד מעורבבות. זאת אומרת, כשאתה קצת מתבגר, יש פה אנשים, אתם למדתם, אמרתם ישיבות תיכוניות, עשיתם בגרות בהיסטוריה, נכון? אז אני, יש לי סייעת את השמיה, שאין לי, לא למדתי לימודי ליבה, יש לי 8 שנות לימוד, אז לא עשיתי בגרויות. אז לא נכנסתי לקו הזה של הבגרות, שאומרים לך, יש את התקופה הפרסית. אחרי זה תקופה, יש תקופות, נכון? עושים כזה קווים בספרי היסטוריה, שמים קו פה, קו פה, ומתחמים תקופה, ואז יש עוד תקופה ועוד תקופה. במציאות זה לא עובד. כי במציאות, בדרך כלל תקופות, הן תקופות מעבר, יש שינויים. עכשיו, כל התקופה המשיחית, כשלעצמה, חז"ל אומרים לנו, תדע לך, יש 2000 שנות תורה, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח, היא תקופה צפופה, כי היא תקופה אחת, וזה מתערבב אחד בשני. אז לא פלא, לא פלא, שאתה יכול למצוא את כל סוגי האנשים שנמשכים לכל סוגי המשיחים. כי כל אחד נמשך למשיח שלו. זאת אומרת, התלמידים של זה נמשך... זאת אומרת, יש מי שבנפש שלו הוא חבדניק, הוא נמשך למשיח כמו הרב לובביץ'. יש מי שנמשך למשיח כזה כמו הרב קוק, לתנועה של חלוציות. יש מי שנמשך למשיח מדיני, להנהגה, לזה, הולך לפוליטיקה. ויש מי שנמשך למשיח של רבי נחמן, של העתיד לעבור, של הניגונים, של הקדושה. מי צודק?
כולם.
כולם צודקים. אבל מי טועה?
מי שחושב שזה רק אחד.
בדיוק. זאת אומרת, במים אחרות כולם טועים.
כל אחד אומר, אז זה השני.
כן, כן. זאת אומרת, החוכמה הגדולה בעיניי זה להגיד, אני אומר שזה המשיח שלי. אבל זה לא סותר את זה שאתה אומר שזה המשיח שלך. זאת אומרת, ואז כמובן אני כבר מרגיש את הנשמות שלכם צועקות עליי, ואומרות, אבל אתה אמרת לנו שמגזרים זה זוועה. איך יכול להיות שאתה אומר, כל אחד אומר המשיח שלו, מה זה בדיוק זה, נכון? לא, זה בדיוק ההפך מזה. זה בדיוק ההפך מזה. כי אתה בעצם אומר, אני, יש לי את המשיח שלי, ואני הולך איתו, ואני עובד את השם בדרך שלו. אני לא מתבטל אליו, אין ביטוי זה. בסדר, זה דבר רע. אני לא מתבטל, יש לי את האישיות שלי, ויש לי את מה שאני, ויש לי שאלות, ויש לי רעיונות, אבל אני הולך בדרך. אבל ההליכה שלי בדרך, זה ברור לי שאני הולך עם כל הדרכים האחרות. יד ביד. זאת אומרת, אין פה בגמרא שמקשים אחד על השני. איך אתה אומר שינון שמו הרי כתוב מנחם משיב נפשי? לא. אין את זה. כי זה לא קושייה. כלומר, אתה אצלך מנחם שמו? זה כיף. אצלי ינון שמו, אצלו חנינה שמו. ביחד מה אנחנו? משיח. נכון, אם מחברים את אותם מנחם ושילו וינון וחנינה, יוצא לנו משיח. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכל, עכשיו צריך לא להתבלבל פה, כי אנחנו לא משיח. אנחנו או מנחם, או שילו, או ינון, או חנינה, ואפילו אם אנחנו מספיק גדולים כדי להיות מסוגלים לראות את הטוב שבכל אחד מהם, בסוף לכל אדם ואדם יש את הנטייה הנפשית שלו, שממנה הוא יוצא. בכל אדם ואדם יש את העולם הרוחני שלו, את הסיפור שלו שבתוכו הוא מתקיים. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעלות קצת למעלה, להגיד נכון, זה הסיפור שלי. אבל הוא גם יש לו סיפור. עכשיו לא כי אני פוסט מודרני ואני אומר, אני לא יודע מה האמת. אני יודע מה האמת. אתם יודעים מה האמת? האמת היא משיח. והמשיח הזה מורכב ממנחם שילו, ינון וחנינה. ואני הולך עד הסוף, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, עם מנחם, כי הרבי מלובביץ' הוא המשיח. אבל הוא הולך עם חנינה, על הכיפק. זאת אומרת, זה לא על הכיפק כשאני אומר, נו, מילא, יותר טוב מאשר שיהיה גוי. זה הכיפק שאומר, צריך גם אותו. חייבים גם אותו. זאת אומרת, המשיחיות היא צריכה להיות רבת פנים. וכל פן שלה חייב להכיר בכל הפנים האחרות. כי אם לא, אין מקום למשיח אחד. אין מקום. משיח אחד איפה יש? בנצרות. בנצרות יש משיח אחד. כן. מה קרה? מה קרה כשעשו משיח אחד? מה קרה לו מהר מאוד? מה הוא נהיה? אלוה. הוא נהיה עבודה זרה. עשו אותו אל. ככה זה. כשאתה תולה את כל תקוותך בבן אדם אחד.
אבל אז יהיה תעליית העולמות.
ומה? אין משיח באמת, אז אני אומר, צריך להתבגר מהמחשבה שיש רק משיח אחד שהוא באמת יגיע. המשיחים מגיעים כל הזמן. אנחנו בתקופה משיחית, והם כל הזמן מופיעים בפנינו. בסדר? כל הזמן, כל הזמן. אין משיח באמת יגיע. אין, זה מושג שאול מהנצרות. כי פה בגמרא כתוב ששאל רבי יהודה בר לוי, רבי יהושע בן לוי, אליהו הנביא נגלה אליו. ואז הוא אמר לו, תגיד לי, לך למשיח. ואז הוא אמר לו, מתי קעת אמר? מתי מגיע המשיח? הוא אמר לו, היום. ואז הוא לא הגיע. הלך לאליהו הנביא, אליהו הנביא אמר לו, מה אמר לך? הוא אמר לו, הוא אמר שהוא שיקר לי. איך הוא אומר? שקור רק המשקר, הוא שיקר לי. למה הוא שיקר לך? שאלתי אותו מתי הוא מגיע, הוא אמר, היום. והוא לא הגיע. זאת אומרת, נכון, היום אם בקויו תשמעו. זאת אומרת, הוא אומר, רגע, אל תבין את העסק הזה כפשוטו. זאת אומרת, היום, זה היום. היום אם בקויו תשמעו. כלומר, ואני גם לא יודע איזה משיח הוא דיבר, אומרת לך הגמרא בסוכה, יש שני משיחים, לפחות. פה יש ארבע, פחות יותר. אל תצפה לדמות אחת ויחידה שתגאל אותך.
מתכוונים למשיח האחרון הזה של רבי נחמן, שגם יש כמה משיחים, כאילו יש שתי בחינות אולי, שגם את הבחינה הזאת, אבל גם המשיח הזה של רבי נחמן עם הניגון הזה, שאמרת שהרב קוק אומר שהוא נוגע בנשמות ישראל בצורה מיוחדת ולהתחבר למה שרבי נחמן אומר עם הניגון, אז כל אחד יסתכל עליו וכל אחד יגיד, וואלה זה המשיח
של... גם את זה אני יכול לשמוע. גם את זה יכול לשמוע, אם כי זה לא נראה, אם כי זה לא נראה. אם כי נדמה לי שלא משנה כמה גדול יהיה המשיח הזה, אני לא מאמין שהוא יהיה עד כדי כך גדול, שהוא יצליח לשכנע חבדניק שהרבי מלובביץ' הוא לא משיח. לדעתי זה אפילו הקדוש ברוך הוא הולך לעשות. בסדר? זאת אומרת, יש גבול לכל דבר, אבל זה לא מעניין אותי. אני חייב לציין, זה לא מעניין אותי, כי מה שמעניין אותי, עוד פעם, מה שמעניין אותי, זה לא מי צודק, כי פרדי כולם צודקים. זה לדעת שמתוך התנועה שאתה מצוי בתוכה, אתה מצליח לראות החשיבות של כל התנועות המשיחיות האחרות. בסדר? וביתר סט, להבין שכל תנועה שמקדמת את גאולת ישראל, גם אם זה בדרך שאתה כמעט לא מצליח להבין, כן? כמעט לא מצליח להבין את התועבת שלה, או לא מתחבר אליה בצורה קיצונית. כי אני וידוי, אני לא מתחבר, אולי שמתם לב, לא בטוח, אבל אני לא מתחבר חב"ד. לא מתחבר, אני לא מבין, אתה יודע, אני רואה אנשים טובים שמקימים דוכני תפילין ואני, מה, למה אתם עושים את זה? למה, מה זה עוזר? מה זה עוזר שהיהודי, בסדר, הוא קיים מצווה וזה, אבל זה מה שיחזיר אותו בתשובה, כאילו, למה אתם לא לומדים? זה הנפש שלי, אבל אני מבין שזה חלק מהתנועה המשיחית, שהקדוש ברוך הוא נתן זה מקום בעולם. בסדר? ואני אומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן זה מקום בעולם, אפילו אם לי מאוד קשה להתחבר לזה, לא רק שאני לא אתנגד לזה, זה פשיטה. אני אעריך את זה, שתף לי את זה פעולה. כי אני אומר, עומד פה יהודי שרוצה לקדם את עם ישראל לעבר המשיח. המשיח שלו. והמשיח שלו, הוא מתחבר עם המשיח שלי.
מה לגבי 13 עיקר?
ולכן, מה לגביהם? לא יודע.
הוא קודם בניית המשיח הרבה.
כן.
אמונה שיגיע... משיח מבית
אביב,
הוא גדול מכל המלכים,
ומכל
הכל בסדר.
כן, אני מאמין בזה, מה הבעיה? אין לי בעיה, בסדר.
מאמין ב-13
עיקרים,
מי שלא
אמר שזה עיקרים. קודם כל, אני לא אפתח את זה עכשיו, כי אנחנו כבר ב-58 דקות של שיעור, זה היתרון שלי עליך, שאני רואה את זה, מול עיניים את השניות עוברות ומאיימות עליי, אבל אין, לא כל אחד צריך להאמין ב-13 עיקרים, 13 עיקרים זה, אין ביהדות עיקרים. ב-13 עיקרים, למה לא בעיקרים של... אז מה התכלית? אז אתה הולך, בסדר? אבל אל תאיים עליי עם ה-13 עיקרים, בוא נגיד ככה. אבל מעבר לזה אני אומר, בסדר, צריך להאמין במשיח. אני אמרתי שאני לא מאמין במשיח. הפוך. אתה מאמין באחד, אני מאמין לפחות בארבעה. תראה, אני יש לי 17 עיקרים.
מחר, יהיה לך 8.
כן? מה רע?
אולי מחר, יהיה לך 8.
יופי, מי אמר שלא? מי אמר שלא? איפה הוא?
שמעתי
איזה שיעור
שיש משיח
משבט דן
ומשיח...
נכון, בזוהר כתוב שיש משיח כמו שריה משבט דן. כן? זה לא רמחל, זה הזוהר. למה אתה הולך לרמחל? לא הספקתי מכאן, אבל בזוהר יש עוד משיח משבט דן, שריה, הוא יכול להיות שהוא אחד מהם, יכול להיות שלא, אני לא נכנס לזה. אבל אני אומר, בשורה התחתונה, עוד פעם, בשורה התחתונה, אתה, כשאתה מסתכל על התנועות בעם ישראל, שעושות דברים גדולים, צריך לשאול את עצמך, האם הם מקדמים את העניין המשיחי? כי זה שאנחנו בימות המשיח, זה פשט, זה אם צריך שיעור בשביל זה, זה עוד זה, אבל נכון, לפחות אם נאמין לרמב״ם שאומר, אין בין ימות המשיח לעולם הזה, אלא שיעבוד מלכויות, אז סביר מאוד שאנחנו בימות המשיח באיזשהו אופן. אפשר כבר הארי הקדוש אומר, עקבתא דמשיחא, כן כבר אפשר, גם אם אתה לא מאמין בהתחייבתא דגאולה של המזרוחניקים, אתה לפחות יכול לקבל את העקבתא דמשיחא שאפילו של החרדים, כן, שאומרים זה עקבתא, זה כולם אוהבים להגיד. כן, זאת אומרת, אפשר להתאפס על איזה משהו שאנחנו בתקופה משיחית. כן, זה לא גנאי. ואם אנחנו בתקופה משיחית, אז מי שמקדם את הסיפור המשיחי בכיוון טוב, אנחנו איתו. ברוכים תהיו.